אנחנו בעזרת השם נלמד היום את ההפטרה של שבת ראש חודש, זה ההפטרה של השבת הקרובה. הקשר בין ההפטרה לפרשה הוא דווקא במילים האחרונות של ההפטרה, שם כתוב, והיה מדי, מדובר מצב של אחרי הגאולה, וכתוב, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר השם. זה בעצם הפסוק האחד לפני האחרון של ההפטרה, וקוראים אותו עוד פעם בתוך ההפטרה. ההפטרה הזאת נמצאת בדרך כלל בחומשים, זה נמצא בסוף הספר, זה בישעיהו פרק סמך וב. פרק שבו 24 פסוקים, פרק סמך וב, שהפסוק האחד לפני האחרון ואחד אחרי האחרון, זה נמצא בעצם בסוף החומשים. השבוע הזה, בגלל שזה שבת ראש חודש, אז קוראים את זה, זה נמצא בדרך כלל בסוף החומשים. ובעצם הקשר זה, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר השם. אז אם שבת מפרשים כחגים, כמועדים, אבל חודש זה ראש חודש. כי בעיקרון ראש חודש אמור להיות חג. אבל עם ישראל איבד את החג הזה בגלל חטא העגל. ואצל נשים עדיין נוהגות קצת מנהגי יום טוב בראש חודש, הן לא עושות מלאכה והלכות אחרות, ולכן זה מנהג של אנשים, ולכן יש עדיין, כי הם לא חטאו בעגל, אז יש להם עדיין קצת קשר עם החג הזה. אבל אצל הגברים היום זה לא חג, אבל לעתיד לבוא זה יהיה חג, ואז והיה מדי חודש בחודשו יעלו לבית המקדש. זה חטא העגל, בעיקרון היה אמור להיות כל ראש חודש חג, ובגלל חטא העגל הזה יתפסל ואין לנו את החגים של ראש חודש. יש קשר. כן, אבל בוא לא ניכנס לזה עכשיו. כן, על נשים שלא חזו בחטא העגל, אז יש ראש חודש שנקרא יותר חג. אבל בוא, זה באמת הקשר בעיה מדי חודש בחודשו. למעשה רואים את זה גם בנביאים. איפה? אצל האישה השונמית, שהיא הולכת לאלישה, שואל אותה בעלה, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. ואת אומר שלום. שם, נכון, הרואים. נכון. או, אז שם באמת מסבירים את זה שלא חודש הכוונה ראש השנה. ולא שבת הכוונה יום כיפור. ככה מסביר מי? פנים יפות. פנים יפות מסביר ככה. שיש, נכון, נכון, כל ראש חודש להגביל פני רבו. אבל בעיקרון מזה נלמד החיוב להגביל פני רבו ברגל. ברגל לכל אדם, לא דווקא בראש חודש לכל אדם. טוב, בואו באמת נראה את הפסוקים פה. כה אמר השם, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. אנחנו הולך עם הכיוון של בית המקדש. המסר של הפסוק הזה אומר בעצם, אני לא צריך את המקדש שלכם שבניתם לי. השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי, זה בעצם תחילת ההפטרה. כה אמר השם, כה אמר השם, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי, תבנו לי באיזה מקום מנוחתי. הוא בעצם סוג של תוכחה שהוא חוזר לתחילת הספר. תחילת הספר ישעיהו, על מה הוא מדבר? ביקורת על עם ישראל, למה לי רוב זבחיכם, יאמר השם, שבעתי עולות אילים וחלב מרעים, ודם כבשים ועשידים לא חפצתי, כי תבואו לרעות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חפריי, לא תוסיפו הבים מנחת שב, כתורת תועבה היא לי, חודש ושבת כרום מקרא לא אוכל אבן ועצרה. הוא בעצם מעביר ביקורת על עם ישראל, אומר, קורבנות אמורים לבוא למקום של קרבה. אם קורבנות מגיעות כאק חיסוני, חסר משמעות, אז מה זה? מה יש פה? ופה הוא בעצם אומר, עם ישראל, כשישעיהו מוכיח אותם, אז יש להם תחושה מסוימת שזה בסדר, יש לנו בית מקדש, זה מחפר לנו על כל העוונות, הכל בסדר, לא יקרה שום דבר, לא תגיע אלינו הרעה, בית המקדש מחפר עלינו. לכן הם יכולים לעשות את כל התועבות שבעולם, אם מביאים קורבנות, זה התנאי, מביאים קורבנות, מחפרים, מביאים שעיר לעזאזל פעם בשנה, ונעשה השעיר עליו את כל העוונותם אל ארץ גזרה. זהו, אז כל העוונות נמחקים. אז אם אדם חוטא, מביא חטא, זה מתכפר לו. אדם חוטא, מביא עולה, מתכפר לו. יפה, יפה. מה בעצם קורה פה? קורה פה משהו, תהליך מאוד מעניין. נתת לבן אדם חומר ניקוי. למה נתת לו חומר ניקוי? לא בשביל שישפוך כל הנחנוך על הרצפה, אלא שיתנהג נורמלי, ואם יתלכלך משהו, יהיה לו איך לנקות. מה קורה כשבן אדם לא מבין את הרעיון? הוא אומר, יש לי חומר ניקוי, אז יופי. לא צריך להכניס בגדים, לא צריך לשמור על ניקיון, לוקחים את הזה וזה פה, שים אותו לתוך על הרצפה. חומר ניקוי עוזר לך, אם אדם שומר על הבריאות שלו, שומר על הניקיון, שומר על הגיינה, וכתמים שיש פה ושם הוא מנקה עם חומרי ניקוי, אז הבן אדם יהיה באמת הרבה יותר בריא מאשר אדם שלא משתמש עם חומרי ניקוי. אבל אם בן אדם במגדל שיש חומרי ניקוי, אז הוא חי בצועה כל היום, כי יש לי חומרי ניקוי, אז כשאני ארצה אני מתנקה. מה זה גורם? ההפך, זה יגרום לו להרבה יותר מחלות, זה יגרום לו להרבה יותר חיידקים, כי הוא, בגלל שהוא תולה את עצמו על החומרי ניקוי שיש לו. זאת אומרת, זה חומרי ניקוי או כל מיני פתרונות ניקוי רוחניים, הם טובים מאוד אם אתה משתמש בהם כגיבוי למקרים שהמערכת הרגילה לא עובדת. אבל כשאתה מזניח את המערכת הרגילה כי יש לי מערכת גיבוי, אז זה גרוע מאוד. בית המקדש עם מערכת הקורבנות שמחפרת אבונות ניתנה לנו, שהיהודי ישתדל לעשות מקוות וימנע מעברות ויברח מהם, וגם אם הוא נפל בעבירה, אז הנה, יש דרך עדיין להתנקות. תביא קורבן להתכפר לך. אבל שבן אדם ילך ו... בסדר, לא נורא, נעשה עבירות, יהיה קורבנות. הוא אומר, שטוב עם זה, זה ברור שזה גרוע, לא לזה אותה הייתה הכוונה. דרך חומר ניקוי לא דורש כוונה, וקורבנות כן דורשים כוונה, נכון מאוד. זאת אומרת, אפילו, הנמשל יותר גרוע מהמשל. רב שמשון פינקוס בספר שלו על בית על חורבן וגאולה, גלות ונחמה, לא זוכר קוראים לזה, בשיחות. אז הוא מתאר שם מצב שיהודי קם באמצע הלילה, שני שבת, שכח שזה שבת, והוא עוסק במסחר בבורסה, מניות וכל הדברים האלה, והוא מרים טלפון לברוקר שאחראי על המסחר במניות שלו, ואומר לו, תקנה את המניה הזאת, עכשיו יש לי תראה בראש, שזה הדבר הנכון. והוא קונה והוא הרוויח מיליון דולר. יופי, הוא קם בו, מיד אחרי גם נזכר, אוי, שבת, מה עושים עכשיו? טוב, יביא חטא. אז הוא הולך ומביא את הפרה הכי שמנה שיש, כמה היא עולה? 10,000 דולר. הוא הביא אותה, ואומר בידוי, ומתכפר לו, כאילו מעולם לא חטא. אבל יכולה להתגנב מחשבה בלב, תשמע, היה משתלם. תשמע, בשביל לשלם 10,000 דולר, ולהרוויח מיליון, היה משתלם. וברגע שאדם מרגיש שהיה משתלם, פה בית המקדש, נהיה במקום מקום לקרב את המשראל לקדוש ברוך הוא, מקום שמרחיק את המשראל מהקדוש ברוך הוא. ולאז בית המקדש מסתלק מאיתנו. כשאנחנו לא יודעים להשתמש בו נכון, אנחנו, זה עצמו משתמשים בתורה מרחיקה. הגמרא אומרת אותו דבר, אדם שאומר החטא ויום הכיפורים לכפר, אין יום הכיפורים לכפר. למה? כי יום הכיפורים עצמו הופך להיות כלי להכשיר עבירות. החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה בדיוק אותה נקודה, אותו רעיון. אז פה בא הקדוש ברוך הוא, נחזור לפסוק, הוא אומר, כל אמר השם, אתם חושבים שאתם נוגעים לי בבית המקדש, קורבנות, אז כאילו אני צריך אתכם, אז מן הנמנע שאני יסלק את בית המקדש מביניכם, כי אני צריך את הקורבנות. הלו, תשימו לב, את המקדש ואת הקורבנות, זה הכל עבודה שלכם, זה לא שלי, אתם לא עושים לי טובה עם זה, זה לא שאני צריך את זה ואתם נותנים לי משהו שאני צריך שחסר לי. כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי. אין לי מקום, אין לי גבול, אומר הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך בית, והנה בניתם לי בית, עשיתם לי טובה גדולה. השמיים כסאי והארץ אדום רגליי, כל הארץ היא אדום רגליי. איזה בית אשר תבנו לי? יותר מזה, בדרך כלל, למה האדם צריך בית? כי האדם יש לו תנועה ומנוחה. זאת אומרת, הוא יכול להיות נע ונד. עד ממקום למקום, ואז יש לו הנה בית, חוזרים הביתה, הולכים לנוע. נכון, כל היום הוא נע, הוא מסתובב, ובבית הוא נח. ופה הוא מה אומר, זה איזה מקום מנוחתי. מה, אתם חושבים שיש לי תנועה ומנוחה? כאילו שאני נע, והנה, בניתם לי בית, בניתם לי מקום לנוח. כמו שאתם, בני האדם, צריכים מקום לנוח, גם אני צריך מקום לנוח, ובניתם לי מקום לנוח. זאת אומרת, ברור שהתורה מדברת בסגנון כזה, בית להשם, משכן להשם, מקום שבו השם השכינה נחה, אבל זה הכל אצלכם, זה לא אצלי. זה מבחינתכם, יש מקום שבו השכינה נמצאת. אבל זה לא חסר לקדוש ברוך הוא. אומר, ודבר שלישי, מה? אולי חסר לו משהו, ולכן הוא צריך לבקש שיתנו לו. מה פתאום, לא חסר לו כלום. ואת כל אלה, יביא עשה אתה. מי עשה את הכל? היד של הקדוש ברוך הוא עשתה את זה, והיו כל אלה נאום השם, זה לא רק היצירה הראשונה שלהם, אלא גם הקיום התמידי שלהם, והיהיו כל אלה, ההוויה התמידית שלהם, זה הכל מהקדוש ברוך הוא נאום השם, הכל ממנו. אז הוא צריך משהו? לא חסר לו, בי, כי השמיים כיסית הארץ אדום רגלי, לא חסר לו מקום לנוח, כי איזה מקום מנוחתי, ולא חסר לו שום דבר שהוא צריך שיתנו לו, כי את כל אלה אני יצרתי את הכל, למה אתם חושבים שאני צריך ממכם משהו? למה, אז למה כן עשיתי את עבודת הקורבנות? למה כן בניתי לכם בית מקדש? מה זה כל הסיפור הזה של ויקרא? ואל זה אבי, אני מסתכל אל משהו אחר, המטרה היא אחרת, אל אני, מה זה אדם אני? אדם ענב, לא בעל גאווה, הוא נכה רוח, שבור רוח, נכה שבור, כן? נכה רוח, שבור בפנימיות, ענב בחיצוניות, ואדם שחרד על דברי, הוא רוצה לשמוע בכל השם, והאדם הזה רוצה לעטוף נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אדם עם ענבה, אדם עם שברון לב, זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונבקה אלוקים לא תבזה, ואדם חטא, והוא מרגיש כל כך גרוע עם זה, והוא רוצה עם אפשרות לחפר, אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, נתתי לו אפשרות, בוא, תביא קורבן בבית המקדש, ותתקרב חזרה לקדוש ברוך הוא. אבל אם אתם לא מבינים את זה, ואתם חושבים שפה איזה סחר או מחר, שאלוקים רוצה, אז אנחנו נותנים לו בתנאי ש... איבדת את הנקודה, לא זה, לא זה מה שקורה פה, הוא אומר ביותר מזה, אתם רוצים לדעת מה זה באמת? אדם שחושב שהוא מנהל פה איזה סחר או מחר עם הקדוש ברוך הוא? שוחט השור מכה איש. אדם שבא ושוחט שור בבית המקדש לקורבן, הוא שווה בעיניי כמו מכה איש, כמו אדם רוצח. באיזה זכות אתה נוטל את החיים של השור הזה? מה אתה שווה יותר ממנו? שוחט השור מכה איש. זובח עשה, אדם ששוחט כבן, עורף כלב. זה כמו אדם שעורף את הראש של כלב. מעלה מנחה, אדם שמגיע ומעלה מנחה בבית המקדש, מצידי הוא כמו שהוא מעלה דם חזיר לעבודה זרה. אדם שמזכיר לבונה, מזכיר זה כמו הזכרתה לשם, מקטיר לבונה, נחשב בעיניי כמו אדם שמברך אבן, כמו אדם שמברך את העבודה זרה. שתי הקצוות האלה שנראה בעיניך כעבודת השם, שוחט השור, זובח עשה, מעלה מנחה, מזכיר לבונה, כל הדברים האלה, ארבע דברים של כביכול קדושה, בעיניי, אם זה לא מגיע מהמקום הנכון, אם זה לא מגיע עם ההרגשה הנכונה, אם זה לא אני ונחה רוח וחרד על דברי, אלא ניסיון כאילו שאני עושה ללוקים, כי אלוקים צריך, אז אתה עובד אלילים. אתה לא עובד את השם. זה לא עבודת השם. זה שוחט השור כמו מכה איש, עורף כלב, מעלה דם חזיר, ומברך אב ומברך את העבודה זרה. גם הנה, מי שהולך ועובד את העבודה זרה, למה הוא עושה? בחר בדרכיהם, הוא בוחר לעבוד את האל הזה. זה לא מקום של הכנעה, אלא מקום של האדם, בעצם זה השורש העמוק בנפש. למה אנשים ממציאים אלילים? למה האדם בוחר לו את האלוהים שלו? זה בעצם גאווה. כי האלוקים, הוא לא נכנע לאלוקים, לא כמו שרואים בפסוק שאלוקים ניצב עליו, והנה השם ניצב עליו אצל הצדיקים, אלא פרעה עומד על היאור. הוא עומד על אלוהיו, הוא בוחר לו את האלוהים. הוא מכתיר את האלוהים, אפילו את האלוהים שלו הוא יבחר בעצמו. זה משהו מאוד עמוק בגאווה של האדם. הוא אומר, כשאדם מגיע ובוחר בקדוש ברוך הוא, אז מה, אני עוד אחד מסת האלוהים שלך? אלוהים כיס, בדיוק, לוקחים אותו כשמשתלם, וכמה שהוא חמוד זה לא מרבי. גם הם הבחרו בדרכיהם, אז עובדי האלוהים ומעלי הקורבנות מתוך הגישה הלא נכונה, הם שווים. בוחרים בדרך שלהם ובשיקוציהם נפשם חפצה, הם חפצים בשיקוץ שלהם, הם רוצים מה שרוצה להם, מה שמתאים להם. האדם בעצם בוחר ברע, הוא רוצה, לא בחירה, היא בשכל. השיקוץ זה כאילו מתחשק לי, מתחשק להם, הוא עושה מה שמתחשק להם. הוא אומר, ולכן להיות משפטים של הנביא, ולכן הם משפטים מאוד מאוד חריפים, הוא בעצם מציג את הדברים בצורה מאוד בוטה, מאוד חריפה. אבל הוא אומר, גם אני אתחר בתענו להם. כמו שהם בוחרים לעצמם מצוות, אז גם אני אתחר בתענו להם לעשות חוק מהם. והם שיקוטיהם, נפשם חפיצה, ומגורותם אביא להם. את מה שהם מפחדים, אני אביא עליהם. ליען, קראתי, ואין עונה. אני קראתי להם, והם לא שמעו לענות לי. דיברתי, ולא שמעו. ויעשו הרע בעיניי, ובאשר לא חפשתי בחר, ומציאו לעצם מצוות, וזה מה שהם עשו. ולכן אני לא אקבל את הקורבנות שלהם. זאת אומרת שעם ישראל לא יחשוב שברגע שהוא מביא קורבנות, יש בית המקדש, זה הכל בסדר. לא, זה לא בסדר. אם בית המקדש באמת ממלא את התפקיד שלו, וקורבנות נעשים מתוך אני ומחי רוח וחרד על דברי, אז זה באמת עושה את התפקיד, וזה מקום טוב. אבל אם זה נעשה כי ככה כיף לי, וככה משתלם לי, וככה נחמד לי, וזה מה שבחרתי, מתוך אגו, ולא מתוך הכנעת האגו לאלוקים, אז לא זה מה שדיברנו. שימו דבר השם החרדים אל דברו. אומר, ישמעו את דבר הקדוש ברוך הוא, החרדים אל דברו, הצדיקים, שחרדים לדבר השם באמת. יש אנשים שמביאים קורבנו צבועים, להתפאר, תראו איזה קורבנות יפים אני הבאתי, כן? הוא נראה כמו חרד לדבר השם אותו דבר, אבל זה לא באמת מהלב, אלא זה רק דברים חיצוניים. אומר, הצבועים האלה הם אחיכם, או מציירים את עצמם כמו שהם אחים שלכם, ובאמת מה הם? שונאיכם ומנדיכם. כי באמת הם שונאים את יראי השם האמיתיים. הם אומרים, למען שמי יכבד השם, אני מביא קורבנות לכבוד שמיים. הגנון דיבור שלהם, הם דואגים לכבוד שמיים כל הזמן. הם צדיקים, הם מדברים כמו צדיקים גמורים. אבל הנביא אומר להם, אני יודע את האמת עליכם, ונראה בשמחתכם. והם יבושו, כשיבוא זמן השמחה של הצדיקים האמיתיים, אז הם יבושו, ואז יראו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה השגות, הקדוש ברוך הוא רוצה עבודת הלב פנימית ואמיתית. הוא מתאר מצב שכביכול יש אנשים שהם נראים, איך קוראים לזה היום, עם כל השמונה בגדים, עם שטריים ועם חצי מכנסיים ולבושים מי יודע מה, מדברים בשפה שמי יודע מה, הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא, ובפועל, בקרבו יתים עורבו, בפנים אין חיבור אולי בעולת השם, אין קשר עם הקדוש ברוך הוא, בפנים אין שום דבר. וזה נקרא, הם נראים כמו אחיכם, אבל הם שונאיכם ונדיכם. יבוא יום והאמת יתגלה, ויראו שהקדוש ברוך הוא רצה עבודת השם פנימית ועבודת השם אמיתית, ולא את מה שנראה בחוץ כעבודת השם מאוד 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 יפה. אומר, עכשיו יש פה שלוש קולות. קול שעון מאיר. קול מהיכל, קול השם משלם גמול לאויביו. יש קול אחד שיוצא שעון רעש מההיר, שזה ירושלים. קול שני זה קול שעון מההיכל, מהמקדש, והקול השלישי זה קול השם, שמשלם גמול לאויביו, שמגיע לתת גמול לכל האויבים שלו. עכשיו, דבר ראשון, הוא עובר לפרש את הקול שעון מהיר, הקול שיוצא מהעיר ירושלים. הוא אומר, תראו, ירושלים תהיה שוממה הרבה שנים בגלות, תהיה עיר שוממה, בקושי יגורו ביהודים. אבל יום אחד, עוד לפני הגאולה, יבואו יהודים לגור בירושלים. ולאט לאט יתקבק קיבוץ גדול של יהודים, יעלו מהגולה, ויגורו, יקבעו את הדירה שלהם, יגורו בירושלים. ואחרי הרבה שנים שהם יגורו בירושלים, אז יתחיל תהליך הגאולה, תהליך חבלי הלידה של הגאולה, כזה מלחמת גוג ומגוג, ויתחיל הקיבוץ הגדול של קבצינו יחד מארבע כנפות הארץ, שזה יהיה השלב הסופי. אבל קיבוץ גלויות יהיה שתי שלבים. השלב הראשון יהיה, יהודים יעלו לארץ ישראל ויגורו הרבה שנים, ואז יהיה השלב השני של קיבוץ הגלויות, ככה בלז מסביר את הפסוק שבא לפנינו, נו, בטרם תחיל, עוד לפני שהתחילו החבלי לידה, כבר ילדה, כבר תהיה לידה קטנה. ולא רק שבטרם תחיל, אלא אפילו בטרם יבוא חבל לה. עוד לפני שיגיע בכלל הזמן של חבלי היולדה, הרבה שנים לפני זמן הגאולה, כבר המליטה זכר. והמליטה זכר כבר יהיו יהודים שיחזרו לירושלים, נכון, לא כל עם ישראל, כמו שיהיה בקיבוץ גלויות הגדול, אבל יהיה קיבוץ גלויות ראשון, עוד לפני קיבוץ הגלויות הגדול. הנה, כן, כנראה שאנחנו בשלב הזה. מי שמע כזאת? הוא אומר, אחר כך שיבוא זמן הגאולה. מה זה? לא, הוא אומר, בטרם יבוא חבלה, והיא מיתה זכר. זאת אומרת, עוד לפני שהגיע זמן הלידה, היא כבר ילדה זכר. מה הכוונה? ילדה זכר אחד, קטן, לפני הזכר הגדול, שעתיד להגיע. יש את הלידה האמיתית, המקורית, שאליה אנחנו מצפים, כל השנים. שזה בעצם הגאולה. אבל עוד לפני הגאולה, תהיה איזה, נקרא לזה איזה גאולה זוסה, איזה קיבוץ גלויות קטן, שיבואו באמת הרבה יהודים לגור בארץ ישראל, עוד לפני הגאולה השנה. זה מה לחשמל בין, אה? יכול להיות. המלצה, כן. ספרים מיטה, נכון, נכון. אמרתי מה זה מסביר את זה בדרך כזאת. כן, מהסוד, כן, זה שלב אחד. אבל מי שמה כזאת, אחרי זה, כשיבוא זמן הגאולה, היולדת תשב על המשבר, ויגיעו לה חבלים וצירים, שזה בעצם מלחמת גוג ומגוג, ואז יהיה לידה מופלאה ביותר, הלידה הגדולה תהיה מופלאה ביותר. דבר אחד, החבלי יולדה, אם יהיו כאילו בבת אחת בכל הארץ, כאילו שכל הנשים בארץ, יש להם חבלי לידה ביום אחד. מי שמע כזאת, מי ראה כאלה? היוכל ארץ ביום אחד? כאילו כל הארץ קיבלה חבלי לידה ביום אחד? מה זה אומר בעצם? שבעצם גוג יילחם לא על מקום אחד בארץ, אלא הוא יילחם על כל ארץ ישראל בבת אחת, ומצד הלידה בעצמה, מי ראה כאלה? היוכל ארץ ביום אחד? אם יוולד גוי פעם אחת, פעם אחת יוולד גוי, כי חלה גם ילדת יום את בניה, שפתאום, בבת אחת, התקבצו כל היהודים מארבע כנפות הארץ. ככה יהיה התהליך של הגאולה, זה יהיה הפתעה גדולה מאוד, פתאום יבוא אלי חלו האדון אשר אתם מבקשים, יהיה בבת אחת, זה לא יהיה מובן, איך שפתאום חבלי ילדה בבת אחת בכל הארץ, ובבת אחת בכל הארץ, כולם, כל בני ישראל התקבצו, כי חלה גם ילדת יום את בניה בפעם אחת. ואומר להם, מה, יהיה פלא. אומר, על מה שאתם מתפלים, איך יכול להיות שיוולד גוי פעם אחת? אומר, אני אשביר ולא אני, למה עשיתי לכם חבלי לידה? כי הולך להיות לידה. אז לכן, מה פלא בעיניכם שיש פה לידה? אתם לא קולטים שכל הצרות שהיו פה, הם רק במטרה להביא ללידה, להביא לגאולה? אני אשביר ולא אני? מה אתם חושבים, שהקדוש ברוך הוא הולך להביא צרות על עם ישראל, חבלי לידה, בלי להביא לידה בסוף? ברור שיש פה לידה, על מה אתם מתפלים בכלל? איך לא עולים? חייב להיות שתהיה לידה. הוא אומר, היוכל ארץ ביום אחד? הוא אומר, רק מה? איך יכול להיות שהכל בבת אחת? איך יכול להיות שברגע אחד? הוא אומר, אם אני המוליד, ועצרתי, אני הקדוש ברוך הוא המוליד, אני נביא את הלידה, אז מה, אני אביא חלק ויעצור, ועוד חלק ויעצור לנו? אם אני המוליד ועצרתי, בבת אחת יגיעו החבלים לכל עם, ובבת אחת תהיה הגאולה לגמרי, אני לא אעשה קצת קצת, אני אעשה את הכל בבת אחת. תהנחו אותו, זה הקול הראשון, קול שעון מאיר. עכשיו הוא הולך לקול השני, קול שעון, קול מאיכל, יוצא קול מבית המקדש. מה הקול מבית המקדש מכריז? תהנחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. יש הבדל בין שמחה, גיל ומכות. זה שלוש דברים שיש, תיסו איתם מכות. שמחה וגיל זה שמחה שיש בלב. שמחה זה שמחה תמידית, גיל זה שמחה פתאומית. ככה המלבי מסביר, שהאדם מקבל צורה פתאום, אז יש לו גילה, יש לו גיל. מתפרק בגיל. השמחה זה קבוע יותר, ששמחה תמידית, ויש גם, אז זה בעצם, אוהבי ירושלים ישמחו בה שמחה תמידית על הצלחת ירושלים, וגם יגילו בה מפעם לפעם גילה חדשה, על ניסים חדשים, שיתחדשו בה בכל זמן, יהיה עוד ניסים ועוד ניסים. עכשיו, נסות, סטון, זה בעצם מעשים חיצוניים ששמחים עושים. לובשים בגדים מיוחדים, רוקדים, מלחמים, תופים, כינו, כל הדברים האלה, זה כלי נסות. זאת אומרת, להראות את השמחה בחוץ. הוא אומר, תיסו איתה מסות, מי יזכה לסוס בירושלים, לרקוד, לשמוח, לנגן, לשיר, כל המתאבנים עליה. מי שיפגין צער חיצוני, יזכה להרגין שמחה חיתונית. מי שרק ירגיש צער פנימי, אז הוא ירגיש רק שמחה פנימית. מי שלא ירגיש בכלל, עצוב. אבל מי שזכה להתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, הוא יזכה לסוף איתה מסות, שמן ססון תחת אבל, מידה כנגד מידה. כמה שהאדם מרגיש יותר את הצער, הוא יזכה יותר להרגיש בשמחה. דרך אגב, זה לא כזה חידוש, אני אצלם את הפסוק אומר, זה כן חידוש גדול, אבל אפשר גם להבין את זה. יצא לי היום לדבר עם אבא שלי על נקודה מסוימת בעבודת השם, שיש אנשים שבין המסרים הם לא כל כך אוהבים. היינו מעדיפים ללכת לישון לפני בין המסרים ולקום אחרי תשעה באב. זה שלוש שבועות קשים, מה צריך את זה? אבל תראה, אתה לא יכול לבוא לפורים ולשמוח באמת שעם ישראל ניצל, שכלל ישראל ניצלו מגזרה, אם אתה לא יודע גם להצטער שעם ישראל בצרה. מי שיודע להצטער, מי שנכנס למצב של צער, כשעם ישראל בגלות, ועם ישראל סובל, ועם ישראל איבד, נכון? בין המצרים, הוא מרגיש גם את השמחה של פורים אפילו בלי אלכוהול. הוא מרגיש שמחה, עם ישראל ניצל. אבל אתה לא יכול להיות מנותק מעם ישראל בכאב, ורק להגיע להצטרף לעם ישראל בחגיגות. זה לא הולך. מי שיודע, מי שחי את 17 בתמוז, מתבונן בדברים, שלושת השבועות, רגע תשעה באב, הוא מתאבל ומתעמק ומרגיש את הדברים באמת. את הכאב על, 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 על גלות ישראל, ועל החילול השם, ועל החילול כבוד עם ישראל, שאנחנו, העם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו הפרזנטורים שלו. נכון? אנחנו בני השם, אנחנו עם השם. אם אנחנו מבוזים בזיון מחריד, איך דבר כזה קורה? מרגישים כאב על זה, אז עד שעם ישראל ניצל, אם זה בהיסטוריה היום, מרגישים שמחה. זה לא שמחה פרטית, זה שמחה של כל הכלל. כשאדם חי לעצמו, הוא חי לעצמו, גם בטוב וגם ברע. כשאדם חי עם החברה, הוא חי עם החברה ברע, אבל הוא גם חי עם החברה בטוב. מי שזוכה, סיסו איתם מסוס, סטון חיתוני, כל המתאבלים עליה, מי שמתאבל למען תינקו, הוא מדמה אותם לילדים שיונקים, למען תינקו. עכשיו, איך זה הולך? הוצבעתם משוד תנחומיה, כן, זה בעצם מהמקור של היניקה, תנחומים, ואחר כך ימוצו עוד מטיסה, לא לסובה, רק להתענג מזין כבודה. זין זה כמו עיגול כזה של דרש, שהיו נותנים לתינוקות. אחרי שהוא גמר לינוק, נותנים לו רק עוד ממתה, ילחה אותו, מנה אחרונה כזה. אז הוא אמר, והתענגתם על זין כבודה. יהיה ככה, יהיה דבר ראשון גאולה, מה שחייבים, תנחומים על האבל. אבל חוץ מזה, אלה שהיו חלק מהעניין, יקבלו גם זיז קטן, הם יקבלו גם חלק קטן של דבש על זיז כבודה. עוד איזה כבוד, שלמות שזה אולי לא בשביל האוכל, זה, לא, זה יותר מהאוכל, זה משהו של פינוק. מזיז כבודה, למות, להתענג בעוד עוד, עוד קצת. כי כה אמר השם, הנה אני נוטה אליה כנהר שלום, השלום והגאולה המפוחה. מהריבים, יהיה כמו מהר שמתרבה והולך, מתרבה מעצמו, בנפח. לא בסערות, לא במפלים, אלא במתרבה, גודל, זורם. וזה הנמשל, כאילו, משות הלכו מה... התנחמו מכל הצרות הקודמות, והסדעו מהרעבון, וכן נחל שוטף כבוד גויים. נחל שוטף, הוא כל דבר שעובר בו, הוא שוטף, יש לו זרם הרבה יותר חזק מנהר. הנהרות הגדולים לא זורמים בעוצמה חזקה, כן? הם יותר זורמים לאט. רחב, לאט, לא יהיו סערות גויות. לעומת זאת, הנחל השוטף יש בו... לפחות שאני מתכלל מקרוב, אבל שסף כסף. תלוי בשיפוע, נכון, אבל יש בנחל אנחנו מגדירים כנחל שוטף. נהר פחות מגדירים כנהר שוטף. בדרך כלל, מה שאנחנו מכירים, הנהר יותר זורם, והנחל יותר שוטף. הוא אומר, על מה שהתנחומים עצמם יגיעו כנהר זורם. והכבוד, זה יגיע, הפינוק, יגיע כבוד גויים בינקתם, זה יגיע כנחל שוטף. על צד תינה, זהו, הוא היות והוא מדמה אותם לתינוק יונק, אז זה אומר שנושאים אותם על הצד, כמו תינוק יונק, שמעבירים אותו ממקום למקום, הוא לא יכול ללכת בעצמו, כך הם יביאו אתכם מהגלות, ועל ברכיים תשעשעו, מה זה שעשוע? זה כבר לא צריך להעביר אותו ממקום למקום, כמו שוט תנחומיה, כן? תנחומים שהוא צריך אוכל, אלא כמו הזיז כבודה, כמו הדבש, הממתק, אותו דבר גם יהיה על ברכיים תשעשעו. זה כבר להשתעשע מרוב אהבה. משתעשעים עם הילד, מניחים אותו על ברכיים, זה כבר לא אוכל, זה לא צרכים בסיסיים, אבל אוהבים את הילד, אז עושים את זה. ופה יהיה באמת שתי החלקים האלה. כאיש אשר אמו תנחמנו, כמו בן אדם שמתאבל על אמא שלו, שהתרחקה ממנו, והוא חשב שהיא מתה, הוא יושב על השבעה. ובאמצע השבעה הדלת נפתחת, ומי בדלת? אמא. התברר שהיא לא עומדה בכלל. כך תהיה הגאולה. כאיש אשר אמו בעצמה תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא, עליי התאבלתם, אני אבוא בעצמי ואנחם אתכם. התברר שמעולם לא היה פה מוות. הכל תמיד היה חי. בטעות חשבתם שזה מוות. היום, במצב של גלות, קשה לנו לקלוט איך דבר כזה יכול להיות בכלל. מה התברר לנו? אבל הפסוק גם אומר, דוד המלך אומר, היינו כחולמים, התברר לנו, אוי, זה היה חלום, זה לא אמיתי, תמיד הקדוש ברוך הוא היה איתנו, תמיד הוא היה לצדנו, תמיד היה פה גילוי כבוד השם. לא הייתה קלות בכלל. היום מתוך המצב של החלום, קשה לנו לקלוט למה את החלום, ואיך יכול להיות בכלל המצב האמיתי. אבל הנביא אומר לנו, כאיש אשר אמו תנחמנו, יום אחד תיפתח הדלת, ואמא בעצמה תהיה פה, היא מעולם לא מתה. אני לא יודע, אולי זה מה שרבי עקיבא רואה כשהוא זוכה. יכול להיות. רבי עקיבא פשוט מצליח לראות את המצב הזה. בעמקות שלו ובעיון שלו. ובחידוש של התורה שבעל פה שלו מצליח לצפות ולראות, הנה, אני רואה שואלים יוצאים בית קודשי הקודשים והוא מתחק. והם שואלים אותו, למה אתה מתחק? הוא שואל אותם, למה אתם בוכים? למה אתם בוכים? הוא פשוט שואל, למה אתם בוכים? איך שואל שאלה כזאת? רק מה, הוא אומר להם, מתקיימה לבואתו של אוריה, בידו שקיימה אירועים לבואתו של זכריה, עוד יש מוזכנים מוזכנות. יש מובן שזה לא שיש א' וב', אני עכשיו קיבלתי סתירה, עוד מעט שאתה לא בקורא. זה לא שתי דברים, מתברר פה, הוא צוחק עכשיו. הוא רואה את כל המונה של רומי והוא צוחק. דברים שמצערים את החכמים האחדים, ואנחנו, במצב החלום שאנחנו נמצאים בו היום, אנחנו באמת מבינים אותם. אנחנו בקושי מבינים, לא קושי, ממש לא מבינים את רבי עקיבא. מה מצחיק פה בדיוק? אבל זה ההסתכלות האמיתית, וגם בנביאים אנחנו רואים שזה ההסתכלות האמיתית. כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. ובירושלים תנוחמו, ירושלים, שעליה התאבלתם, היא בעצמה תנחם אתכם. הדברים שעליהם ואתו התאבלתם, התברר שהם לא מתו. אין פה מקום לאבל. וראיתם, ופץ לידכם, ועצמותיכם, וקדש את יתרחנה, זה גם חרות על, נכון? מתחת לקשת בילסון. יש את הקשת שיוצאת מבית המקדש, מהכותל המערבי היום, של בית המקדש, מתחת למסגד אל-אקצה, יוצא שם כזה קשת שהייתה פעם, ונשברה, ומתחתיה, יהודי, אחרי חורבן בבית המקדש חרת, אה? מה זה? חלק מהגשר, יש בהם שייך אחרי הכותל המערבי, יש לפני הכניסה, מול השמירה, יש שם גם קשת שבורה, ושם מתחת לקשת יש על האבן חרות, הפסוק הזה, וראיתם חריטה שלפני 2,000 שנה, כנראה, מיד אחרי היציאה לגלות ככה משערים, לפי התחמן 14, וכל הדברים האלה, שזה חריטה מלפני, מיד אחרי החורבן, יהודי חרט, וראיתם וזף לידכם ועצמותיכם, קדשת, נזרחנה, ונודעה יד השם את עבדה, וזעם את היבב, את הפסוק הזה מישעיהו, יהודי חרט, שם על הקיר של הכותל המערבי. אבל הוא אומר, עד עכשיו, האמנתם בתקווה, קיוויתם לגאולה, אבל לא ראיתם אותה בעיניים. היום יהיה מצב, וראיתם, וסף לידכם, אתם תפו את זה בעיניים את הגאולה, וסף לידכם, עד היום היה שמחה מוחדת בלב, תפונה בלב, כי בו נשמח לידינו, כי בשם קודשו, בטחנו. בטחנו בהבטחות הנביאים, שכל דבר באמת בצדק, נאמן אתה ראשון הולכים ונאמנים דורריך, ודבר אחד מדבריך, האחור לא ישוב ריקם. האמנו בזה. אז לכן, בטחנו בלב, אז מה היה? כי בו ישמח לידינו, כי בשם קודשו, בטחנו, בטחנו בשם קודשו, ולכן הלב היה שמח, אבל זה היה רק בלב, לא בחוץ, זה לא יצא החוצה. גם אם האמרנו שיהיה גאולה, זה לא, פה יהיה וראיתם וסך לבכם, ההתגלות של השמחה בגלוי, נקראת ססון, והשמחה תתפשט מהלב לאיברים החיצונים, שעצמותיכם שעד היום היו עצמות יבשות, הם יהיו קדשת יפרחנה, לרוב טוב, ויפרחו, יחזרו לחיים, ונודעה יד השם את עבדיו, וזעם את היבב. עד היום אנשים לא ראו שכר ועונש מול העיניים, אבל כשיבוא הזמן של הגאולה, נודעה, כולם ידעו ויראו, יד השם את עבדיו, וזעם את היבב. הצדיקים יקבלו שכר, יד השם את עבדיו, והרשעים יקבלו עונש, וזעם את היבב. וכנגד הקול השלישי, כל השם משלם גמול לאויביו, אז מתאר כי הנה השם באש יבוא, הקדוש ברוך הוא יבוא לשלם הרשעים באש, ואש תבער ותתלהט ותתפשט, מהר מהר על זה יסופה וסערה, וברגע אחד יתדליק את הכל. לא יהיה כמו עכשיו שיש רשעים שחיים בשלום הרבה שנים, ורק אחרי שהם מתים הם מקבלים את העונש שלהם. אלא יהיה כי הנה השם באש יבוא וחסופה מרכבותיו, כמו מרכבה שמגיעה במהירות, כך יבוא. סופה להשיב בחימה אפו, הכעס יוצא על ידי החימה, על ידי האש הבוערת, כל מחנה גוג שבא להילחם נגד עם ישראל, הם כולם יתערבו, וגערתו בלהבי אש. כי באש השם נשפט, כמו שכתוב ביחזקאל, שבמלחמת גוג ומגוג, בהתחלה יהיה חרב משני אחים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא ימטיר עליהם אש ואבני אל גביש, האש תהיה משפט השם, עונש משמיים, כי באש השם משפט, ובחרבו את כל בשר וחרב איש באחיו, ורדבו חללי השם. קדוש ברוך הוא יפיל מהם חללים חללים מכל הגויים שיבואו לירושלים למלחמה, וכמו שכתוב באמת ביחזקאל, המק בשרו והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהם, ולשונו תימק בפיהם, ויש הרבה שרצו בשנים האחרונות, זאת אומרת לא הפרשנים הקדומים, הרבה שרצו לראות בזה רמז לסוג של מלחמה גרעינית, כן, של שזה שמתאימה יותר לתיאור הזה של יחזקאל, של שנמקים במקום לסוג, וזאת תהיה המגיפה אשר יגוף השם, וזה יהיה לא רק בני אדם אלא גם הסוס והגמל והחמור וכל הבעלי חיים שיהיו שם, כולם פשוט ימקו במקומם, וזה מתאים לזה סוג של נשק מהסוג הזה, אולי, בוא נסכם ונראה, נראה מתי שזה יהיה, אם זה פרשנות נכונה או לא, אבל כיוון שהשם נשפט, הוא מחרבו את כל בשר ורבו חללי השם. אומר, יש אנשים אבל, המתקדשים והמתאהרים אל הגנות, אנשים שנראים כמו מתקדשים ומתאהרים ומתבודדים בגנים, בגינות, אחר אחת בתווך, אחרי תורת העבודה זרה, שעומדת בתווך באמצע הגן, כך היה המנהג אצלם, שהיה עומד באמצע הגן, מה זה גם מרמז? שכאילו הם עבדו את שם, אבל הם האמינו באמצעים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כזה גדול, אז איך אני יכול לדבר איתו? אז היה אליל, או כוח מסוים שהם האמינו בו, שהוא כאילו קישר בין אלוקים לבני האדם. היה, מה? שליח. יפה, ירמיהו הנביא גם מדבר על זה הרבה, הוא מדבר עם אנשים שהיו מקטירות לאלילים, ואז הוא אומר להם, תפסיקו להקטיר. והן מפסיקות להקטיר, ואז הן באות להתלונן אליו, מעט חסרנו לקטר למלכות השמיים, חסרנו כל. זאת אומרת, עד היום קיבלנו המון המון שפע, זאת אומרת, הייתה בעיה, הייתה שרה, היה צריך כסף, היה צריך ילדים, זיווגים, מה שלא צריך, היינו מקטירות למלכות השמיים, ובעצם לאמצעים, לקדוש ברוך הוא, והיינו מקבלות שפע גדול, ומאז חדלנו, והתחלנו להתפלל רק לקדוש ברוך הוא, זה לא מגיע. אצל הקדוש ברוך הוא, זה בעצם גם אחד הגורמים שאנשים תמיד ניסו יותר מגיה שחורה, או להבדיל אולי, לא יודע, כל מיני דברים, סדולות למיניהם, כי לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהתפלל תפילה רגילה דורש הכנעה, דורש אני ונחי רוח וחרד על דברי, ודורש גם לתת דין וחשבון, רגע, אתה בא לבקש, אתה בסדר? אתה מילאת את כל החובות שלך? יש לי זה משהו שהוא קשה, אז בוא נעשה איזה סגולה, ניקח עין של צפרדן, נערבב אותה עם אבק הפרסקים, יחד עם סרובלים, נשרוף את זה באש, נגיד שבע פעמים איזה וזה, ונשרוף את זה היה כאילו בלי הקדוש ברוך הוא, בלי להצטרך אליו. כן, יש לי זה משהו כזה של בריחה מהקדוש ברוך הוא. אז ולכן יש באמת אנשים מעדיפים את זה, מאשר לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ואת הקציבות הזאת, את ההכנעה הזאת, עד מתי נענת לענות מפניי, כן? להיות בענבה לפני השם, זה עבודה קשה. זה בעצם המטרה של כל החיים. זה התפקיד של האדם בחיים. להיות עני ונחי רוח, וחרד על דברי, כן? להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל זה עבודה. טוב, הוא אומר, המתקדשים והמתארים על הגנות, אחר אחד בתווך, אוכלי בשר החזיר, והשקט והעבר, יחדיו יסופו נאום השם כל החוטאים, ואנוכי, מעשיהם ומחשבותיהם, באה לקבץ את כל הגויים והלשונות, על ידי כל העובדי הרעים והשטויות שלהם, הם יגיעו למצב שהם יקבצו את כל הגויים והלשונות פה לארץ ישראל, ובאו וראו את כבודי, ועל ידי זה שהם יהיו פה, ופה תהיה מלחמת גוג ומגוג, יראו כולם את כבוד השם, יתגלה אחדות השם לעיני כל העולם. ושמתי, אומר, לא ימותו כולם, יישארו כאילו בחיים, ושמתי והם עוף, אני אשאיר מהם כמה חבר'ה בחיים בשביל שילכו לעולם, ושילחתי מהם פלטים יצאו פליטים אל הגויים, תרשיש, פול ולוד, מושכי קשת ובן ביוון, האם הרחוקים, אשר לא שנאו את שמי, ולא ראו את כבודי, והפליטים האלה והגידו את כבודי בגויים, יבואו ויספרו בכל מקום מה עבר עליהם, ויותר מזה, יהיה לכל אחד, זה יהיה לו יד, שיגיד, אתם רואים מה קרה לי מהיד? זה הלוקים של היהודים בירושלים, באנו להילחם עם הילדים שלו וזה מה שהוא עשה לנו. כל אחד יהיה לו את סימן אחר בגוף שיוכל להראות כל מקום. והביאו את כל האחיכם ואת כל הגויים יכירו שהקדוש ברוך הוא אחד בשמו אחד, והחשובים ביותר בעולם זה עם ישראל, והם ירצו להביא מתנה למלך המשיח, הם ירצו להביא מתנה לקדוש ברוך הוא. מה מביא מתנה לקדוש ברוך הוא? שרשרת? סינר? מה מביאים לו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? גם הגויים יבינו שמה שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב זה יהודי. והביאו את כל אחיכם מכל הגויים אחד, שהם לא מדובר פה על יהודים צדיקים. יהודים צדיקים כבר יעלו לערך ישראל בשלב הזה. מדובר פה על יהודים שהם בקושי יהודים שהם יהודים. אבל יגלו שם לאיזה אי ביפן, הנה, יש פה יהודי, הוא בכלל לא יודע שיהודי, אבל יהודי. בואו נביא אותו מתנה, זה יהיה. נביא מתנה לקדוש ברוך הוא. איזה יהודי שבקושי יודע שהוא יהודי, כן, אבל הנה, הבאנו יהודי. והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מלכה להשם, והם יעשו את זה בשיא המהירות, בסוסים וברכב ובסבים ובפלדים, הכי מכובד והכי מהיר, ובכרכרות על הר קודשי ירושלים, אמר השם, כמו כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית השם, כמו שיהודי שהוא מביא כלי טהור עם מנחה לקדוש ברוך הוא, מה הרגשה שלו? הם מביאים משהו לקדוש ברוך הוא. כך ירגישו הגויים כשהם יביאו יהודי לקדוש ברוך הוא. וגם הם כך לכהנים ללווים, אמר השם. גם אלה שהיו עד היום כמו גויים ולא ידעו בכלל שהם יהודים, גם הם כך לכהנים ללווים, אמר השם. בשלב הזה אלה שנטמעים עשה בעמים מחמת אומתם, הם יהיו, אני אדרור מתוכם את הכהנים והלדים, והם יהיו משמשים לפניי, כך אומר רש"י פה על המקום. הקדוש ברוך הוא יקבל את המתנה הזאת בשמחה, בחיבוקים ונשיקות, את המתנות האלה שהגויים יביאו לו. את היהודים האלה שבכלל לא ידעו שהם יהודים. את אלה, אקח מהם לכהנים והלדים, כי כאשר השמיים החדשים, והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. היום העולם הזה הוא עולם קלה, עולם חולה. אבל אז אני אעמיד את כל העולם מחדש. וכל העולם יעמוד מחדש, ואתם תהיו לעתיד, לא תגלו עוד, לא תסבלו עוד, לא יהיה מצב של גלות, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר השם, כל העולם יכיר באמת, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים, אבל זה יישאר לנצח, כל האנשים שמרדו בקדוש ברוך הוא, והגיעו להילחם נגד עם ישראל, ולהתעלם בעם ישראל, הם יהיו שם, הפגרים שלהם יישארו, כי תולעתם לא תמות, והאש תהיה בהם אש תמידית שלא תכבה. והיו דיראון לכל בשר, ויהיה סמל לדורות עולם, מה קורה למה שמתחילים הילדים של הקדוש ברוך הוא. והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר, להשתחוות לפני, אמר השם, שנזכה בקרוב, רבי חנן הקשה, אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא, להקדיש 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 ברוך הוא